כפי שאמר ראש הישיבה, הייתי פה רק לפני זמן קצר, והיה בעיניו כימים אחדים, אז נראה לי שיצטרכו להוסיף אותי למצבת העובדים של ישיבת שערבים. זה באמת מאוד נדיר שאני מבקר במקום לעתים תקופות, אבל אני מודה שאני מאוד מחבב את ישיבת שערבים. אני מכיר פה הרבה תלמידים והרבה מצוות הרמים, ומרגש לראות ציבור כל כך גדול שמתקבץ כדי ללמוד, לעסוק בדברי תורה ולהתבונן בעיצומם של הימים, שהרי אנחנו עומדים בעיצומם של עשרת ימי התשובה. אלה הימים הנשגבים ביותר שיש לנו. אמרו חזר על עשרת ימי תשובה, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. אלה עשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים. אלה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו כדי שאנחנו נוכל להתקרב אליו. הוא ממציא את עצמו כדי שאנו נוכל למצוא אותו. דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב, ולכן מה טוב ומה נעים שהציבור מתקבץ לעסוק בהלכות תשובה. אז נתבקשתי על ידי ראשי הישיבה שהנושא היום יהיה תשובה. אז יש פולמוס גדול בין האחרונים בקשר למצוות תשובה. מה מקורה? והאם בכלל יש מצווה לשוב, שהחוטא ישוב אל השם? כותב הרמב"ן על הפסוק ושבת עד השם אלוקיך, שהפסוק הזה מתפרש בשני דרכים. יש שפרשו פסוק זה כמצוות עשה, ושבת עד השם אלוקיך. כאן הצטווינו לחזור בתשובה. אבל יש שפרשו את הפסוק הזה כנבואה, כהבטחה לעתיד. כך כנראה פירש הרמב"ם, שראה בפרק ז' מלכות תשובה, וכותב הרמב"ם, כבר הבטיח אותו אירופ שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים, שנאמר ושבת את השם אלוקיך, וכך כתוב ושם ושב השם אלוקיך את שבותך וקיבצך מכל העמים. הרי לן להדיה שלדעת הרמב״ם הפסוק הזה לא מתפרש כציווי אלא כנבואה, כהבטחה לדרכם של ישראל בסוף הימים. אז המנחת חינוך פירש בדעת הרמב״ם במצווה שין סמך דלת שהתשובה איננה מצוות עשה. לא חובה יש כאן אלא פריבילגיה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה שאין יקרה ממנה. גם אם חלילה אדם עבר על עבירות כל ימי חייו, בסוף ימיו הוא יכול לתקן את המעוות, לנקות לחלוטין את הלוח ו... לחפר אבון. אבל אין אדם חייב לחזור בתשובה אלא זכות בידו. אז המנחת חינוך אכן מפרש את דעת הרמב״ם שהחוטא לא מצווה לחזור בתשובה אלא ביכולתו לעשות כן. שהרי כותב הרמב״ם במצוות עשה עין גימל מספר המצוות, כמובן פתחתי את הלאווים בקום מצוות העשה, מצוות עשה עין גימל. אז הלשון של הרמב״ם, שציוונו להתוודות על האבונות והחטאים שחטאנו לפני הקהל ולומר אותם עם התשובה. המצווה איננה התשובה אלא הווידוי. מתי נצטווינו להתוודות? כאשר נחזור בתשובה. הדברים בולטים עוד יותר בהלכה הראשונה בהלכות תשובה. שם כותב הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקהל ברוך הוא. וידוי זה מצווה עשה. הרי שהרמב״ם לא כותב שהוא חזר חייב לחזור בתשובה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. הרמב״ם מדגיש שהוידוי הוא מצוות עשה, לא התשובה. לא נתקררה דעתו של המנחס חינוך עד שהוא דימה את מצוות הוידוי למצוות הגירושין. לא נצטווינו לגרש את נשותינו. הלא בהיסטוריה היהודית ידענו על כמה צדיקים גדולים שמעולם לא קימו את המצווה של בקוסב לסייף וקריסס ושלך מביתו. אז כנראה שמצוות הגירושין לא רובצת עלינו חובה. ויאף על פי כן, במצוות עשה ריש חב בית, הרמבה מונה את מצוות הגירושין בכלל, תרי"ג מצווה שבתורה. אז פירוש המצווה, כאשר יבצרו הנסיבות שבהם איש ואישה ירצו לנתק את קשר האישות של ביניהם, הם מצווים לעשות כך על ידי גט כריתות. כך מפרש המנחת חינוך את מצוות הוידוי. כאשר אדם ירצה לשוב בתשובה, הוא מצווה לעשות כן על ידי וידוי. נצטווינו להתוודות כאשר נחזור בתשובה, אבל מעולם לא נצטווינו לחזור בתשובה. כך מבין מנחת חינוך שין סמך דלת, וכך הבינו רבים מן האחרונים. אני רוצה לומר, אף לשיטתם, שיטה שלא מקובלת עליי, אבל אף לשיטתם, עדיין אני סבור שאדם מצווה ומחויב לחזור בתשובה, ולא רשות ופריבילגיה יש כאן, אלא חובה. שהרי כותב הרמב״ם בפרק זיין מהלכות תשובה, והרבה עסקתי בהלכות תשובה במשך השנים, בדרך כלל סרס ימי תשובה, יום הכיפורים, זה הזמן שאנחנו עוסקים בהלכות האלה. כותב הרמב״ם בהלכה ו' בפרק זיין, גדולה התשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר שוב ישראל השם אלוקיך. אם תשוב ישראל, אליי תשוב, כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. התשובה מקרבת את הרחוקים, וכאן הרמב״ם כותב משפט, שאף על פי שקראתי את המשפט הזה 1,000 פעמים, תמיד מרגש אותי כל פעם שאני אומר את המילים, כי הן כל כך חדות וכל כך עצומות. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה. לא יכולנו למצוא בשפת הקודש, בלשון הקודש, מילים יותר בוטות, יותר חדות. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה, והיום אהוב ונחמד, קרוב וידיד. זו כוחה של תשובה. התשובה מקרבת את הרחוקים. אם תשוב בתשובה, בי תדבק. הרי לנו מדברי הרמב״ם שהחוטא מרוחק והתשובה מקרבת. נצטווינו במצווה כללית של דבקות. מצווה הזו חוזרת על עצמה כמה פעמים בתורת משה. בואו תדבקון. נצטווינו לדבוק ולהתקרב על הקדוש ברוך הוא. החוטא סנוי, משוקץ, מרוחק ותועבה. השב בתשובה אהוב, נחמד, קרוב ויתיד. אם תשוב בתשובה בי תדבק, אז מצוות הדבקות מחייבת כל אחד מישראל לשוב בתשוב שלמה כדי להתקרב על הקודש בו. יתרה מזו, שני גדולי העולם, שניהם הציעו, אני חושב שהרעיון הזה הוא עמוק, יסודי, וצריך הרבה להתעמק בו. הישמח מוישה והמשך חוכמה, היו שני גדולי ישראל, שני מדינות, שני תקופות, שתי עולמות. הישמח מוישה היה מגדולי החסידות, המייסד של שושלת של סאטמר וקלויזנבורג. המשך חוכמה זה רבי שמחה מדווינסק, שלא היה ממש מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, אבל שניהם אומרים את אותו הרעיון היסודי, ואני אומר את זה בשפה שלי, כל אחד אומר בשפה שלו, התורה שלהם ההגדרה שלי. לא מצווה אחת של תשובה ישנה, אלא יש תרי"ג מצוות של תשובה. כי כל אחד ממצוות התורה, האסן והלא תאסן, שנצטווינו לכתחילה לקיימן או להימנע לעבור עליהם, כל אותן מצוות כולם מחייבות אותנו, אם אפשר לתקן את המעוות, לתקן אותה. כשם שנצטווינו לא לאכול נבלה, אם אכלנו נבלה, ובידינו לתקן את המעוות למפרע על ידי תשובה, אז מכוח לאו של נבלה אנחנו מצווים לתקן ולחזור בתשובה. הרי שתר יג מצוות של תשובה יש בתורה, משום שכל אחד המצוות, אלה שנצטווינו לקיימן, מצוות תעשה, ואלה שנצטווינו להימנע מלעבור עליהם, הלאווים, כל אלה בדיעבד, אם יש בידינו לתקן, אנחנו מצווים לעשות כן מכוח המצוות כולם. הרי שיש תרי"ג מצוות של תשובה ולא מצווה אחת. אז אלה שתי רעיונות מאוד יסודיים, שעל ידם אני טוען שאף אם נקבל את הפרשנות של המיחס חינוך ושל הישמח מוישה, עדיין מצווה הזו רובצת חובה עלינו ולא זכות בעלמא. אבל ברור בעיניי שמעבר לכך לא נחלקו הרמב״ם והרמב״ן ורבני יונה כלל ועיקר. וגם עלי בדרמב״ם יש מצווה מוגדרת מסוימת לחזור בתשובה, שהרי כידוע הרמב״ם כתב את כל התרי"ג שלוש פעמים בספריו הגדולים. פעם אחת בספר המצוות, ספר המצוות הקצר שקרוי בפינו מניין המצוות, שהוא חלק אינטגרלי של המשנה תורה, הרמב״ם קרא לספר הזה ספר המצוות הקצר, בפרטי המצוות. לפני כל קובץ וקובץ של ההלכות שיש במשנה תורה של הרמב״ם, הרמב״ם כותב בתחילת כל קובץ כמה מצוות יש בו ומה הן. ובתחילת הלכות תשובה כותב הרמב״ם, מצוות עשה אחת יש כאן, והוא שישוב אחויתם מחטא לפני השם ויתוודה. וכי יש דברים ברורים מאלה, שישוב אחויתם מחטא לפני השם ויתוודה, זה המצווה. המצווה איננה אם ירצה לחזור בתשובה אז הוא מצווה להתוודות. המצווה היא שישוב אחויתם מחטא לפני השם ויתוודה. ומשום כך אני אומר שגם כאשר כותב עליו בספר המצוות שציוונו להסוות הישראל או אבוי נסוות שום ולא עם האויסום עם התשובה, צריך לקרוא את המשפט הזה בנשים אחת, כמו הסרט בני המן, שנצטווינו להתוודות על אבוינס החתום והפשום ולא עם האויסום עם התשובה. זה המצווה, דהיינו להתוודות מתוך תשובה. שערי כוסף הרמב״ם בפרק בייס הלוך ג' מהותס תשובה, ומקור הדברים זה כמו במסכת יומה, מי שמתוודה בפיו ולא שב בליבו הרי הוא כתובל ושרץ בידו. אז להבנת הרמב״ם מצוות הוידוי היא מצוות התשובה, משום שאין הקודש ברוך הוא חפץ בוידוי פה שאין תשובה בבסיסה, ביסודה. הוידוי איננו לחש נגד עין הרע או משהו דומה, זה לא משהו שאנחנו צריכים ללחוש ולדקלם. נצטווינו להתוודות מתוך עומק התשובה, וזו המצווה שישוב אחויתם מחטא לפני השם ויתוודה. אלא שבכל זאת נחלקו הרמב״ם והרמב״ן, ואני חושב שיש נפקא מינה להלכה במחלוקת זו. מה מקור מצווה זו וממילא מה שורשה וגדרה? אם נניח שמצוות התשובה מושתתת על הפסוק ושבת עד השם אלוקיך, אז המצווה היא התשובה. סביר להניח שהוידוי איננו מעכב וידוי, או שזו מצווה בפני עצמה, כך שיטת הבהד, לפי הלוחס גדול אז הוידוי איננה מצווה אלא על מקריבי הקורבנות בלבד. הרמב״ם מחדש שהוידוי רובצת חובה על כל עבירה שבתורה, לשיטת הבהד, והזבד הוא כתוב רק בקורבן החטאת והאשם. לפי שיטת הרמב"ן, שנצטווינו לחזור בתשובה ושבת עד השם אלוקיך, אף על פי שהחוטא חייב להתוודות, אבל מסתבר שהוידוי לא מעכב. אולי הוידוי מוגדר כחלק מחלקי המצווה, אבל אין לנו הכרח לומר שהוידוי מעכב. לשיטת הרמב"ן, ושבת עד השם אלוקיך, זו הבטחה ולא מצווה. מקור המצווה זה והתוודו. ומן הטעם הזה מחדש הרמב״ם בהלכה הראשונה בהלכות תשובה שהוידוי מעכב, שהרי זה מקור המצווה. נצטווינו להתוודות מתוך התשובה, ולכן הוידוי מעכב בתשובה, זה דעת הרמב״ם. הגדרת המצווה להתוודות מתוך התשובה, אבל מכיוון שמצוות העשה היא הוידוי, לכן מחדש הרמב״ם שהוידוי מעכב במצווה. אז כך נראה לי ברור ופשוט. הדברים האלה היו פשוטים בעיניי שנים רבות, ורק לאחרונה שמחתי בראותי בקריית ספר של המבית קטע ראשון בהלכות תשובה. אין לי פה קריית ספר, אבל בקריית ספר של המבית בהלכות תשובה תכף בהתחלה כותב המבית שהתשובה והוידוי הם מצווה אחת, והוידוי הוא גמר התשובה. זה ממש ההגדרה שלי תמיד הבנתי. הווידוי הוא גמר התשובה. התשובה היא מחשבת הלב, לא די במחשבת הלב. הווידוי הוא גמר התשובה. וכך דעת ספר החינוך. וספר החינוך מסביר שלמה הקדוש ברוך הוא ציווה על הווידוי, משום שהווידוי היא השלמת התשובה. כאשר אדם מתוודא בפיו, מחשבת התשובה מתעמקת, מתעצמת, היא נחלטת בליבו על ידי מוצא פיו. ולכן אני תמה על המנחס חינוך, איך הוא מפרש את הרמב"ם והחינוך בדרך שלא מתיישבת בדברי החינוך. אמרתי הרבה פעמים שהחינוך והמנחס חינוך הם שכנים, שכנים טובים, שכנים מצוינים, אבל הם רק שכנים. המנחס חינוך איננו פרשן של החינוך, לדעתי הוא לא התעמק בחינוך. יש הרבה יסודות במנחס חינוך שנסתרים מדברי החינוך במקומות אחרים. המנחס חינוך היה גאון עצום, חדשן הגדול בדורו, יכול היה לכתוב את חידושיו על הש"ס, על הרמב״ם, על כל מאן דהוא. זכה הראו ספר החינוך לשכן טוב שהוא המנחס חינוך, שכן נפלא, אבל החינוך לרוב מרצה את חידושיו על סדר החינוך, זה לא ממש מפרש את דברי החינוך, כי לדעתי בדברי החינוך מוכח כשם שאנחנו פירשנו את הרמב״ם, וזה ההבנה של המבית שכותב שהתשובה והווידוי הם מצווה אחת, והווידוי היא גמר התשובה. כך נראה לעניות דעתי, הרי שגם על ידי הרמב״ם יש מצווה מוגדרת ספציפית שישוב החותם מחטאו לפני השם ויתוודה. כן,
הרמב״ם חידש לגבי האמונה שאני צדיק גמור,
כן,
משמע שהווידוי לא מעכב.
זו שאלה ששאלו רבים מן האחרונים. הרמב״ם כותב שהווידוי מעכב, שואל כבוד הרב, אני מתנצל שאני שוכח שמות, הרב קניגסברג, ודאי. שואל פה הרב קניגסברג, ממשנה מפורשת בקידושין ממתס ומדבי, זה מקדש ישועי של מנה שאני צדיק גמור ונמצא רושה גמור, אז חושן של הקדיש אף שמה ירהר תשובה בליבו. אז שואלים רבים, עדים אינם בוחני כליות ולב, כי אלוקים יראה ללבה ואדם יראה לעיניים, אבל העדים כן יכולים להעיד האם פלוני התוודה בפיו או לא. אז הייתם פעם בחתונה חסידית, לפני החופה יש קבלת פנים. יושב לו חתן בקבלת פנים, למדנו בחדר על ויבז איסה וספחוירה, כן? אז המלמדה מספרים מה בדיוק איסה ועשה באותו יום כאשר יעקב נתן לו לאכול מאוד מאוד מזה. אז יושב לו החתן, הוא אוכל בליברוך הראשונה, הוא קם השולחן בליברוך האחרונה, הוא אכל בשר שאין לו הכשר, הוא עבר על איסורים רבים. השושבינים לוקחים אותו ישר לחופה, ועדי הקדושין מלווים אותו קידש את האישה על מנת שאני צדיק גמור. הלא ברור כשמש, הוא לא אמר וידוי אחרי שהוא עבר על כל העבירות הנ"ל, ואף על פי כן חוששים לכדיו קידושיו שמא הרהר תשובה בליבו. אז יש אמרה, אמרה יפה שאומרים בשם הקוצקה, בשם הרבי מקוצקה. הרבי מקוצקה אמר, למה חוששים לקדושיו? הלא יש דלת חילוקי כפור. בסוף מסכת יומי מפורש, שרק מי שעבר על מצוות עשה, חזרה בתשובה, איננו זז משם עד שנמחה לו. אבל על הלאווין צריך יום כיפורים, סעיר המשתלח, אז למה חוששים לקדושיו? אמר הרבי מקוצק, כי חוסן ביום חופוסו, אם הוא יכולן לא יהיה על כל עובד איסוב, אז היוצא מן הכלל. מישהו אחר צריך דלת חלוקי כפור, אבל חוסן ביום חופוסו, אם הוא יכולן לא יהיה על כל עובד איסוב. יפה מאוד, יפה מאוד, אבל מסתבר שזה לא עדיף מיום הכיפורים, וגם ביום הכיפורים צריך תשובה וצריך וידוי. אבל בכלל זה טעות האמרה הזו, משום שחזל מדברים על חוסן ביום חופוסוי, ובזמן המשנה תמיד היה יוד בייס חוידש מקידושין לנישואין. אנחנו נוהגים לשלב את הנישואין והקידושין, ואדם מקדש תחת חופתו, אבל בזמן חזר המתינו יוד בייס חוידש, כאן מדובר במקדש איזו ישוע מנה שאני צדיק ולא חוסן ביום חופוסוי. אז שאלה זו גדולה. אומר המנחס חינוך על שאלה זו, הוא שואל שאלה זו, הוא אומר שאף על פי שהוא לא קופה לו, אבל הוא צדיק גמור, ולא ברור מה ההגדרה. אז אני מפרש את הדברים כך, כך אני רגיל להגדיר את הדברים. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אסכם לכל חטוסיכם לפני השם, תתאהרו. הפסוק הזה מתייחס ליום הכיפורים. אבל בפסוק הזה יש שתי הגדרות שונות. הכפרה והטוהרה. כי ביום הזה יכפר אליכם, לטהר אתכם מכל חטאיכם. שני פנים בתשובה, כנגד שני הפנים שיש בחטא. כי החטא מחייב והחטא מזהם. החטא מחייב. בשמיים יש מחירון. מחירון חסוי שאיש עוד לא ראה. משום שהקדוש ברוך הוא לא גילה מתן שכרן של מצוות ולא גילה את עונשם של כל העבירות. בעונשים יש גדרים, יש מיסס בייזדין, יש מלכס, יש קורס, אבל בכל זאת אין עונש מוגדר על כל אחד מן העבירות. העבירה מחייבת, יש מחיר, יש תג מחיר לכל עבירה, אבל העבירה גם מזהמת. ונביאי ישראל דיברו יותר על זוהמת החטא מאשר על החובה שבו. רחצו, הזעקו. אומר הנובי, הסירו הבגדים הצועים מעליכם. אז החטא מחייב, החטא מתאמה. התשובה מחפרת והתשובה מתאהרת. היא מתאהרת מזוהמת החטא, והיא מחפרת על החובה שבחטא. משה למד עובד אימן. רובן ושימן, שניהם ביקשו הלוואה מלוי. ולוי נתן לכל אחד מהם, לרובן ולשימן, הלוואה של 50 אלף דולר עד ראש חודש אלול. ערב ראש חודש אלול, רובן מגיע לביתו של לוי ואומר, אני זוכר שמחר אני אמור לשלם 50 אלף דולר, ואני מקדים לערב ראש חודש, משום שאני לא רוצה שתחשוב לרגע אחד שאני משתמט, שאני מתכחש. אני אומר בבושת פנים, אין לי את הכסף, אין לי, ולכן הקדמתי לבוא כדי להתנצל. אני מתחנן על נפשי, אולי אתה יכול להאריך לי עוד זמן, אולי הסדר תשלומים, אולי תעשה לי פריסה. באתי בבושת פנים וזו בקשתי. שמן לעומת זאת לא מגיע, לא ערב ראש חודש ולא ראש חודש אלול, ורובן מחפש אותו בבית הכנסת. אז רובן נכנס מן הדלת הזה, שמעון יוצא מן הדלת השנייה. רובן נכנס לפולש, לשטיבל, אין שם דלת, שמן קופץ מהחלון. רובן מצלצל אליו, הוא לא עונה לטלפונים, שולח לו אס-אמס, הוא מתעלם. אז רובן הוא אדם צדיק, אבל הוא עדיין בעל חוב, כי הוא עדיין לא שילם. שמעון הוא לא רק בעל חוב, הוא גם בן בליעל, מלבד היותו בעל חוב. זה ההבדל בין שניהם. כאשר אדם שב בתשובה בליבו, הוא טהור, הוא צדיק. אף אם עדיין לא כופר אבון, הוא עדיין בעל חוב, הוא צריך עדיין להסתדר עם עול עצום של חובות שרובץ עליו. אבל כאשר אדם לא שב בתשובה, הוא לא רק בעל חוב, הוא גם בן בליעל. רובצת עליו לא רק חובת החטא, אלא גם טומאת החטא. אז התשובה מחפרת והתשובה מתהרת כנגד החובה והטומאה שבעבירה. ואני אומר, יש חלוקי כפרה, אין חלוקי טוהרה. וידוי מעכב בכפרה, וידוי לא מעכב בטוהרה. כי התואר אומרת, תתהרו. הטוהרה תלויה רק בליבו של אדם. ומשהרהר תשובה בליבו, הוא צדיק, הוא טהור, אף על פי שעדיין לא נמחל ולא כופר אבון. הוא יצטרך או לשלם או להשיג מחילת החוב. ושני דרכים יש כאן. הוא עדיין ברחוב, אבל הוא ישר וצדיק. כך גם מי ששב ותשובה בליבו ולא התוודה וידוי פה. הוידוי מעכבת בכפרה, היא לא מעכבת תוארה, כי אין דבר בעולם שיכול לעכב תוארה. כך אני מבין את שיטת הרמב״ם, ותוספת על הדברים הכלליים של המנחס חינוך שאינם מוגדרים. בכל הנוגע לעצם המשנה, יש לי הערה מעניינת, אומר, מעניינת עד למאוד. כותב הרמב״ם בפרק זיין מהלכות תשובה. הרמב״ם מצטט את המאמר הידוע של חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אז הקוצק רבה אמר כך, אמרתי דבר אחד של הקוצק ודכינו את זה, אז הקוצק רבה אמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אבל תשובה צריך נשתם פלץ, קודש ברוך הוא מחתם פלץ. במקום שקודש ברוך הוא עשה לו, אף אחד לא יכול לעמוד. מלאכותסקי רבר, בעל תשובה לא מוצא לעצמו מקום. קראנו בשרס, אשר בקע ירוחם יתום. מעומק התשובה אדם מרגיש כמו יתום. אנחנו אומרים בדור לשם מוירי ואישי, כל חודש אלול עד אחרי ימי החג. והרבה טעמים אמרתי בעבר, מחסור של שיחות על מוידים, יש כמה שיחות על הדור לשם מוירי. ואחד הטעמים, הסיבות שאנחנו אומרים את הפרק הזה, אני חושב שהוא הפסוק, כי אבי ואימי עזבוני, והשם יעזבי. כך בלשוב צריך להרגיש, כאילו אין לו למי לפנות. אין לו בעולמו דבר, אשור לא ישורנו, אסוס לא מרכב עוד, לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בחי ירוחם יתום, אז, אומר הקדוש ברוך הוא, ערפו משובוסם. אז, אמר הקדוש ברוך הוא, אבל שוב הוא לא מצא לעצמו מקום, הקדוש ברוך הוא עושה לו מקום. במקום שקדוש ברוך הוא עשה לאדם, אף אחד לא יכול לומר, בלתו, זולתו. אז בכל אופן, הרמב"ם מביא את המאמר במוקם שובר, תשובים דמיים צדיקים ומורים יכולים לעמוד. ולכן לזה תהיה מגדול, משום שכך אומר רב אבו בברוכס למד על אדם את בייז, אבל רבי יוחנן חולק עליו. ורב יוחנן אומר, כל הלווים לא נתנבו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אז לפי רבי יוחנן, צד הגומר הוא נשגב לאין ארוך מבעל תשובה. רב אבו הוא זה שאומר, להפך, בעל תשובה נשגב וגדול וקדוש מצדיק גמור. אבל רבי יוחנן הלוך כמו יש לכל השעס. הלוך כרב יוחנן נגד רב אבו, אז למה, איך הרמב"ם מצטט את רב אבו? כך נשאלת שאלה על הרמב"ם. אז הייתי סבור שכללי הפסיקה לא תקפים אלא במחלוקות הלכתיות, אבל במחלוקת שאיננה הלכתית, אינה נפקוס אלא מייסה מי יותר גדול, זה נוגע לקודש ברוך הוא. מה זה נוגע לנו? אין כללי פסיקה, ולכן הרמב"ם פוסק לפי הרגשת ליבו. אבל לא כך מבואה בתשובס הרשבו פעמיים, ואלה ידיעות נכבדות שכדאי לציין. תשובס הרשבו חלק א', קוף צד ד' וריש מבייס. פעמיים הרשבו דן בשאלה מתי אנחנו קוראים בנים ומתי אנחנו קוראים עבדים, וגם בסוגיה הזו נכלו קורא מעבר רבי יהודה. רבי יהודה אומר, בזמן שעושים רצונו של מקום קוראים בנים, בזמן שאין עושים רצונו של מקום קוראים עבדים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך קרויים בונים. כותב הרשבו, בכל השעה סלוחי כביודה נגד רמיה, אבל כאן הלוחי כרמיה, בין כך או בין כך קרויים בונים, משום דדאי כקרות. הרי למה דברי הרמב״ם שגם במחלוקת מעין זו, שלא נוגעת למעשה, כללי הפסק תקפים הלוחי כביודה, ואם כן הלוחי כביו יחנה. אבל זה רק נפקא מינה עקיפה, הלא בכל דבר... בבונים ועבודים יש נפקא מינה לקידוש אישו, למקח וממכר, זה אותו נפקא מינה. אבל הנפקותא זה רק עקיפה, משום שפלוני אלמוני עשה תנאי, על מנת שאני צדיק גמור. נפקא מינה כזה יש גם בבונים ועבודים, על מנת שאני בן. על מנת שאני בן. ונמצא עבד, זה אותו דבר. אז שלוש פעמים בפרש המשנה לרמב״ם, הרמב״ם כותב להדיה שאין כללי פסיקה אלא כאשר השאלה נוגעת למעשה מן המעשים ולא כאשר נחלקו בענייני אמונה וחסידות. פרק י' במסכת סנהדרין, פרק א' במסכת נוזיר, פרק ג' במסכת שבועס, בשלושת המקומות רמב״ם מפורש להדיה שכללי הפסיקה לא נאמרו אלא במחלוקות הלוך על המייסה. רמב״ם לשיטו סוי פסק במוקם שבא לתשובה אם אתם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אני אומר יתרה מזו, כותב הרמב״ם בהלכה האחרונה בהלכות מקוואות, הרמב״ם קבע לעצמו מנהג, ובכמה וכמה ספרים המשנה תורה, ביהודה על הצפרים במשנה תורה, הרמב״ם מסיים בדברי חסידות, בדברי השקפה, בדברי מחשבה, אבל לא רק בהלכה פסוקה. הלכה האחרונה בהלכס מקורס כותב הרמב״ם, שכשם שהמים מתהרים מתומת הגוף, המים, מי הדעת, אין מים אלא תורה, מתהרים מתומת הנפש. ולכן רק עסק התורה מחבסת, מרחצת, מנקה את נשמותינו, כי מהדעת מתארים מתאומת הנפש כשם שהמים מתארים מתאומת הגוף. כך כותב הרמב״ם. עכשיו, יש רמב״ם פילאי בפרק י' של מסכת פורה. פילאי פלאות. כותב הרמב״ם שמי שנחשף לתאומת מת והתאהר על ידי הזוהר וטבילה, הוא טהור יותר ממי שלא נטמע מעולם. פלאי פלאות. אולי מישהו יכול להסביר מה זה טהור יותר ומה זה טהור פחות. טהור הוא טהור, הטהרה היא היעדר תאומה. אז מה כוונת הרמב״ם כשהוא כותב שמי שנטמע למת ונטהר טהור יותר ממי שלא נטמע לעולם, שהרי הטהר העיד עולו שהוא טהור. טוב, רוחץ בשורה במים וטהור, הרי הטהר מידע עליו שהוא טהור. אז גדוי לפועלת, רמב״ם כזה מתאים להם, לא גדוי לליטר. אז גדוי לפועלת מפרפלים הרבה בדברי הרמב״ם, מה כוונתו? כי זה באמת דבר פילי. מה זה נקרא טהור יותר? מה שייך להיות טהור יותר? הטהרה ההלכתית היא היעדר תאומה. אז אני אומר, אני בכתפיי הצרות, אני אומר שהרמב״ם פוסק שמי שהתאהר עבר את התהליך של תאומה וטהרה הוא טהור יותר ממי שלא נטמע לעולם. אין כלל נפקא מינה בדברי הרמב״ם במסכת פורה בהלכה. אבל זה מתקשר לרמב״ם בסוף מקוואות ולרמב״ם פרק ז' מלכס תשובה, ולכן פוסק הרמב״ם במוקם שבעל התשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. הרמב״ם לשיטו סוי במסכת פורק בסוף הלכות מקוואות, שיש משוואה, שיש קורולציה בין תאומת הגוף ותאומת הנפש, בין טהרת הנפש לטהרת הגוף, ולכן כותב הרמב״ם מי שעלה מתאומה לטהרה הוא טהור יותר ממי שלא נטמע לעולם, ולכן במוקם שבעל התשובה עומדים, צדיקים, גמורים, לא יכולים לעמוד. אז זו השיטה שלי בדברי הרמב״ם, בנוגע למחלוקת רבי יוחנן ורב אבהו. כללי הפסיקה לא תקפים כאשר נחלקו בענייני חסידות, בענייני אמונה, ובכל זאת, למה בכל זאת הוא פוסק רבי יוחנן? כי רב אבהו נגד רבי יוחנן, לשיטו סוי ממסכת פורה. כך באשקופס הרמב״ם. מי שהיה שם והתעלה, ותיהר את עצמו, טהור יותר ממי שלא נטמע לעולם. כך גם במוקם שבעל תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אז אמרתי את ההבדל בין כפרה לטהרה. הסברנו שיש דברים שמעכבים בכפרה, אבל דבר בעולם לא יכול לעכב טהרה. ולכן, על מנה שאני צדיק גמור, נמצא ראש הגמור חוששים לקידושה. על הקושיה הזו ראיתי מביאים בשם הצופנס פניח הברקה הגאונית שמתאימה לו אבל לא מתאימה לו כלל ועיקר. מדוע? תכף אסביר. אז ראיתי מי שמביא בשם הצופנס פניח, זה לא כתוב בספריו של הצופנס פניח, אבל הברקה גאונית ממש. נועם מדבום מי שאומר בכל מקום הלוך כרבי יוחנן נגד רב אבהו, אבל כאן הלוך כרבי אבהו כי יש משנה שמסייעת לשיטתו. המכה ושיש הוא אישו על מה שאני צריך לגבור ונמצא רשע גמור חושש שמקדיש. אבל למה? שמה ירהר תשובה בליבו, אבל לפי רבי יוחנן מה זה מועיל? מה זה מועיל? הוא עדיין לא צדיק גמור. כל הנביאים לא נשנה ולא לבעל תשובה, צדיק עם גמור המים לא רצה אלוקים זה לתך. אז גם אם הוא ירהר תשובה בליבו עדיין הוא איננו צדיק גמור, אז למה חוששים לקידושיו? הרי לה מכאן שבל תשובה גדול מצד גומר, אז המשנה מסייעת לרב אבהו. אז כשאני שמעתי או קראתי את הדבר הזה, זה היה מוזר מאוד בעיניי. אז הגמרא הייתה צריכה להוכיח מן המשנה כרב אבהו נגד רבי יוחנן. מה? אם אכן זה ראיה, אז למה? חז"ל לא מכריעים. כך דרכה של התלמוד לאורכה ולרוחבה. כשיש מחלוקת בין המרום אנחנו מוכיחים מן המשנה והברייתא להכריע. אז למה חז"ל לא הביאו את המשנה הזאת לדחות את שיטתו של רבי יוחנן ולסייע לרב אבהו? אז הפשט הזה לא היה ולא נברא ואיננו אלא משל, כי במשנה לא כתוב על מקווה שיש הוא ישו על מנה שאני צדק גומר. לא כתוב. מה שכתוב במשנה מקווה שיש הוא על מנה שאני צדק ונמצא רשע גמור חוששן לקדש אפשר להיות שביר לבו. נכון, הוא לעולם לא יגיע למעלה של צדיק גומר, אבל הוא בכל זאת צדיק. בעל תשובה הוא לפחות צדיק, כל מי שמקיים את מצוות התורה הוא צדיק, במשנה לא כתוב צדיק. אז אני אומר, תדביקו את החידוש הזה לכל אחד אחר, אבל לא לרב את שלך. הוא זכר את המשנה, אז אפשר תדביקו את זה למי שאתם רוצים, לא לצרף נספנח. כי אם היה מישהו שחזקה עליו שהוא זכר את הלשון של המשנה, זה ודאי לצרף נספנח. ואנחנו נעבור את זה, אין לו שורש וענף, משום שבמשנה לא כתוב צדיק גמור. אבל זה מדהים, זה מדהים, כי בספרים רבים מרבותינו הקדמונים הם מעתיקים את המשנה על מנה שאני צדיק שוב. בסמהרית צהלון 500 שנה הוא הולך אחורה והוא מתיק את המשנה על מנה שאני צדיק גמור. אני לא חוקר, אבל מעט הספרים שיש לי בביתי, ש"ס, בדקתי בשוטנשטיין, אני יודע, אני עוד לומד בש"ס ישן, אבל ממעט המחקר שאני ערכתי לא מצאתי גרסה כלשהי במשנה, גרסה קדומה על מנה שאני צדיק גמור. יש פה מי שיושב במחשב, תוך 5 דקות מן הסתם אפשר להגיע לכל מקום. בכל אופן, אני לא מצאתי גרסה צדיק גמור, ולכן עבור את זה אין לו מקור, אז אני חוזר לפירוש שלי, ביישוב שיטת הרמב"ם. אז עסקנו קצת בהלכות תשובה, ואני לא רוצה לעכב, הזמן קצר, המלאכה מרובה, ויש לי התחייבות נוספת עוד מעט בירושלים. אבל אלה ימים הרי גורל. אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, ודרך ארוכה עברנו עד שהגענו לערב יום הכיפורים. יצאנו לדרך לפני כמעט 40 יום, בראש חודש אלול, ימי הסליחות, ראש השנה, שבת שוב, ואנחנו בתחנה האחרונה לפני היום הקודש והנוירו, שרמב"ם מגדיר יום מחילה, סליחה וכפרה לכל ישראל. אני רוצה לשתף אתכם בדברים שאמרתי שבת שוב אצלי בבית המדרש. מה הסגולה העיקרית לזכות בדין? הלא במידת הדין אין סיכוי, מי יזכה לפונך ובדין, הן במלוכב לא י... הן בקדושב לא ירים, במלוכב יוסף תהולו, מי יכול לזכות במידה סדיר? ולכן אנחנו צריכים לחפש את הדרכים איך אדם מושך על עצמו חוט של חסד, חוט של רחמים שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו. אז קראנו בהפטור לפרק י' ד' מנביא הושע, שוב יסור עד השם אלוקחו. ובפרק הזה לא בכדי בחרו לנו לשבת שוב את הפרק המדהים הזה. אז הנובי אומר שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשים, קחו המכון דבורים, שובו לשם, אמרו אלו כל כיסא אורוין וכך טוב. מפרש רש"י, שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא תזרוק את כל העבירות, תתעלם מהם, מעט מעשים טובים שבידינו כך ושופטינו אחריהם. אנחנו באים לקודש ברוך הוא ואומרים, הבאנו מתנה קטנה, זה משהו קטן, אבל תתעלם מכל השאר, כל תסעו עבוין וכך טוב. הוא נשאל מפום ספוסנו, כותב רש"י, אנחנו מבקשים מעט מעשים טובים שבידינו, תשפוט אותנו לפיהם, לא לפי, הלא יש דין ויש דיין. איזה מין בקשה משונה זו? מה? קודש ברוך הוא שופט את האדם, כך כתוב בסוף פרק המדיקדישן, על כפות המאוזניים יש מצוות ועבירות, אדם חציו חייב, חציו זכאי, כך שור הסדין. באיזה זכות ובאיזה תעוזה אנחנו מבקשים הקודש ברוך הוא, הבאנו משהו קטן, קחו המכון דבורים. התפללנו פעמיים שחרס במשך השנה, יום ראשון של סליחות, ראש השנה בבוקר, התפללנו בכוונה, אז תשפוט אותנו לפי השחרס, איזה טעם יש לזה? אז הנובי ממשיך ואומר, אשר לא יושבנו, על סוס לא מרכב עוד, לא נאמר עוד אלוהינו למעשי יודינו, אשר בחי ירוחם יתום, ערפו מושבוסם, אוהבים נדובו, כי שב אבי ממנו. כותב רש"י, כשיאמרו לפני כך אתנדב לאוהבם, אף על פי שאינם ראויים לאהבה, כי שב אפי ממנו. כאשר הם יעמדו לפני בשברון לב, בכפיפות קומה, בהכרה עמוקה שאלילי הכסף והכבוד והשררה והכוח שבנינו לעצמנו הם הבל וריק ואין בהם ממש. אשר לא יושבנו, על סוס לא נרכב עוד, לא נאמר עוד אלוהינו למעשיותינו, לא נזגוד לכוח, לשררה, לכסף, לאושר. כשיאמרו לפני כך, אתנדב לאוהבם אף על פי שאינם ראויים לאהבה, אוהבם בנידת ליבי כי שב אפי ממנו. זאת הסגולה, לעמוד לפני השם בשברון לב, בבושת פנים, כמו עזרא הסופר שאומר, אלוקי בוישתי ונחלמתי להורם פונה ילכו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, הם בכל זאת הילדים שלי, אף הם אינם ראויים לאהבה, אבל הם בוכים, הם שבורי לב, אוהבים בנדבת ליבי אף על פי שלא ראויים לכך, כי שב אפי ממנו. אני לא כועס, הם ביטלו את הכעסים שלי, אני אוהב אותם, אני מתנדב לאהוב אותם. ואז הקדוש ברוך הוא שופט אותנו לפי מעט המעשים שהבאנו לו. קחו עמוכם דבורים ושובו אל השם. אז בכל שנה כמעט, אני מספר לפני תקי השויפה, אני מדבר מילים קצרות של הסוירס לפני תקי השויפה. אז יש סיפור שאני רגיל לספר על הבעל שם טוב. אז חסידים מספרים שפעם הבעל שם טוב ביקש לאחד מחשובי תלמידיו, רב וולף קיצ'ס היה שמו, הוא אמר לו בראש חודש אלול, אתה תהיה בעל התוקיע שלי, אני רוצה שאתה תתקע בשופר. וביחד למדו את כבון הסערי ואת השמס הקדושים שקשורים לתקיע שויפה, ורב וולף כמובן שר לתאר כמה שמח היה, כמה גאה היה שהוא זה שנבחר מכל החבורה הקדושו להיות הבעל תוקיע. אז יום יום היו קמים באלויסה שחר, טובלים במקווה ולומדים את כוונות התקיעות. ראש השונה בבוקר קם רב וולף קיצ'ס, אוי לו ואבוי לנפשו, הוא לא זוכר שום דבר, הכל נשכח ממנו כמו איזה גזירת שמיים, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר שום דבר מה שבת שם תבונן. שבו ורצוץ עד עמקי נפשו, הוא מתחבט בדעתו, מתלבט, לכויר אני צריך לבוא לרבא ולומר לו, מצטער, אבל כל העבודה היה לרי, אולי שרבא ימנה מישהו אחר, אני לא זוכר. צד שני, איך אני אשבור את ליבו של הרבא הקדוש? מה, הוא השקיע בי, לימד אותי, אין לי פנים לבוא אליו ולומר לו שהכל היה לשב. מאידך הוא חושב, אז אני לא אספר לו, מה? בתקיעה הראשונה הוא כבר ישים לב, איזה תקיעות האלה? תקיעות חלולות שאין מאחוריהן שום כוונה, שום דבר, וכי אפשר, וכי אפשר, וכי הוא לא ירגיש, אז מה טעם יש להעלים? ועד שהוא מתהלך אנה ואנה, מתחבט, מתלבט, פתאום אבל שם זה כבר נכנס לבית המדרש, כולם צועקים למה נצח לדוד מזמור, והמאוחר מדי, מאוחר מדי הוא כבר. ואז אחרי למנצח הבעל שם טוב פותח בדברים, בדברי הסוירוס, אומר הבעל שם טוב שהיה מלך, מלך גדול, כל המשלים הם על מלאכים ועלים. אז מלך גדול קרא לבחיר שריו ויועציו, לאיש אמונו, ואמר לו, אני הולך למסור לך את כל המפתחות החסויות ביותר של אוצרות המלכות. והוא מפתח מפתח מסביר לו כל מפתח איזה אוצר הוא פותח. ואחרי שמסר בידו את כל המפתחות כולם, הוא מגלה לו סוד ואומר לו, המפתח האחרון שבידי זה המייסטר, וזה המפתח החשוב ביותר, כי בלי המפתח הזה אי אפשר לפתוח שום דבר, כל אוצר יש בו שני שערים. בלי המפתח הזה אין ערך לכל שאר המפתחות שמסרתי בידך, ובשעת הדחק המפתח הזה פותח את כל האוצרות כולם. אמר הבעל שם טוב, משה למד ודוימה, כל הכוונות שכתבו וניסחו וחידשו הארי, הרשש, כל השמס הקדושים הקשורות לתקיעות, כל כוונה וכל שם הוא מפתח לאחד משערי שמיים. אבל יש מפתח אחד שהוא פותח את כל השערים, ובלעדיו אין כלל ערך לכל שער המפתחות, והמפתח הזה הוא לב נשבור ונתקה. כך אמר הבעל שם טוב. אז רבוב כבר הבין פשר דבר והכל התחבר לו. זה המפתח שפותח את כל שערי שמיים. אז כאשר אנחנו מתייצבים לקופי הקודש ברוך הוא ואומרים חזרנו הביתה, אז מה אנחנו נהיים? היינו כל כך רחוקים, הקודש ברוך הוא מחכה לנו כל כך הרבה זמן, ואנחנו חוזרים הביתה לקודש ברוך הוא. אין לנו הרבה מה להציע, אבל אנחנו אומרים רבוני של עולם, מעט מעשים, אולי תעשה איתנו חסד, תשפוט אותנו לפי המעט שהבאנו. וכאשר אנחנו עומדים לפני הקודש ברוך הוא באמת בלב נשבו ונדקה, הקודש ברוך הוא מרחם עלינו. אתנדב לאוהבם ונדבק לבי, אף על פי שלא ראויים לאהבה, נשאר על פי ממנו. אז חסידי סלונים, יש להם סיפור שסיפר על לחביץ' שם. היה אחד מחסידי לחביץ' לפני 200 שנה, רב מונולה קראו לו. והוא היה אומר, כשאני אומר בשבס, בתפילת שבס ויונתן, בפי ישורם תסקדש וסיפסו צדיקים תסלוימם, חסידים, קדושים, ישרים, אני לא מוצא את עצמי. כך הוא אמר, אני לא ישר, אני לא חסיד, אני ודאי לא קדוש. אבל כאשר אני אומר, ובמכה לא יסליבו ויסמכו בייס ישראל, שם גם אני נמצא. עם כל ההמון. ומכה לא יסליבו ויסמכו בייס ישראל, שם אני מוצא את עצמי, שם גם אני נמצא. והלכביצ'ו היה מוסיף על דבריו של רב מונולה, אני גם שם לא מוצא את עצמי, אבל כאשר אני אומר שכן חוי ואז כל היצורים, שם גם אני נמצא. שכן חוי ואז כל היצורים. אז אנחנו ניצבים לפני הקודש ברוך הוא, אנחנו יודעים מו אונו, מחיינו. אם נתחיל בעבודת התשובה, אין לדבר סוף, עד שיועד עולב יודע תלומו שלו יושוב לזה החטא ליועלו. מי יכול להתייצב לפני הקודש ברוך הוא? שנים רבות שאני מתלך עם קושיה עצומה, כל הראשונים כולם, הרמב״ם, רבנו בחיה, רבנו יוינה בשעת שוב, כולם אומרים שהבידוי כולל שלוש חלקים: הכרת החטא, הכרתה על העבר, קבלה על העתיד. אז בבידוי שאנחנו אומרים ביום כיפור יש בשופי הכרת החטא, יש גם חרטה ובושה. אין קבלה לעתיד. אין. איך יכול להיות? זה היום? אם לא היה עכשיו, אין מושג. מה אנחנו כן אומרים? יהי רצון מלפונך או שלא יחטאי. זה לא בדיוק קבלה, אבל בשעת הדחק. אנחנו מתביישים. אנחנו לא יכולים לומר יותר מזה. אנחנו עומדים בבושת פנים, בשברון לב, אבל מי הוא זה שאומר, אני מקבל על עצמי שלא יחטאי? המקסימום שאנחנו יכולים, רבוני של עולם, תסתכל לתוך הלב שלנו, זה הרצון שלנו. אנחנו מבקשים, ירוצה מלפונך, תעזור לנו. ירוצה מלפונך הוא שלא יחטאי, ובכך בדויך, כי אנחנו יוצאים ידי חובה של קבלה על העתיד. תפילה. גם כאן יש איזה מעין קבלה. ירוצה מלפונך שלא יחטא. אז אני מודה ומתוודה, אני יודע שיש רבים בני תורה יקרים מפז ומפנינים שלפני יום כיפור עובדים הרבה על כל מיני פירושים של על חטא, כבר התחברו ספרים על הפשט של על חטא, מה בין זה לבין זה, ואחר כך בשמונה עשרה אני רואה לפעמים מוציאים קונטרסים מן המחזור, ואף פעם לא התעמקתי על חטא. מה זה משנה? אני אומר, כל מה שכתוב שם יש בליבנו, אז אם הפשט כך הוא הפשט כך, מה זה משנה? הלוא פחות או יותר כולנו יודעים מה כתוב שם. הדבר החשוב שאנחנו עומדים רבע שעה שפופים, כפופים באגב כואב, וכך אנחנו עומדים כמו איזה הסויפו, מתביישים להרים את פנינו כלפי מעלה, ודופקים ודופקים ודופקים, וזה הדבר הכי חשוב, שאנחנו עומדים כפופים, שפופים, ודופקים על ליבנו, מכים על ליבנו. זה הרבה יותר חשוב, התחושה של שברון לב, מאשר הלומדס והפשוטים של הלכי. זה כתוב בעברית, כל אחד יודע פחות או יותר מה כתוב שם. מה כתוב בפנים? זה הדבר החשוב באמת. ההגשה הכללית של בוישס פונים ושל שברון לייב. אז אנחנו חוזים לקודש ברוך הוא ואומרים לבוי נשאל אלו שכן חויב את כל יצורים לשופט את כולם, תשפוט אותנו במיד עשר רחמים. ואז הקודש ברוך הוא אומר, כשיאמרו לפוני כך את נדב לאוהבם בנדבת ליבי, הם לא ראויים לאהבה אבל אני רוצה לאהוב אותם, חישב אפי ממנו. אז אני מאחל לכל התלמידים העיקרים שיושבים כאן, שישון הטויבה ומסוקו, שתלו מעלו מעלו לכל הבוגרים העיקרים של הישיבה, לראשי הישיבה ורמיה, שנדע כולנו שון הטויבה ומסוקו, שיהיה השנה הזו שנס אוירו, שנס שמחו, שנה של עלייה גדולה לכולם, מן הבית מדרש הזה שיצאו מרביצי תוירה ומורי הוראה בישראל, ושנזכה כולנו עם כל בית ישראל לגמר חסים את תוירה בספרן של צדיקים גמורים, שנזכה שתשרה שלום בארץ. יש עוד דבר שמצער אותי, אני חושב שככל שאנשים צדיקים יותר הם מתרכזים בתפילות שלהם יותר על עצמם, ובסופו של דבר רק החילוניים מתפללים על שלומה של ארץ ישראל. וזה פרדוקס, זה דבר שלא מתיישב על הלב, כי ככל שאדם חרד יותר, אני מבין את זה, דואג יותר, לוקח יותר ברצינות את עונג יום הדין ואת אמס יום הדין, ועומד לפני הקודש ברוך הוא אישי, אבל אסור לשכוח שאנחנו חלק של ארץ ושל עם ושל ציבור, וצריך הרבה להתפלל שהקודש ברוך הוא ייתן שלום בארץ קודשנו. אדם צריך לכלול את עצמו מציבור, וזה סגולה לקבול עשה תפילות, אז גם התפילות האישיות שלו מתקבלות יותר. אז שהקודש ברוך הוא ייתן שלום בארץ, שנדע רק ימים של שקט ושלווה, ושנזכה לביאס מושיח צדקנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.